השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת ישראל יונתן בן מרדכי וינטה, זיכרונו לברכה, נודה לכם תלמדו לעילוי נשמתו. השיעור גם מוקדש לעילוי נשמת הנערה היקרה ואהובה, שחר בת מוריה ורועי, שהיורצייט שלה בראש חודש ניסן, מצא חן ושכל טוב בני אלוקים ואדם, נודה לכם תלמדו לעילוי נשמתה. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף ע' במסכת מנחות. נתחיל במשנה בעמוד א', נסיים במשנה בסוף עמוד ב', השיעור היום יהיה 21 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נדבר על החלות שבאות עם קורבנות המילואים והנזיר, בחלק השני נחזור ללחמים שבאים עם קורבן תודה. עכשיו, לפני החלק הראשון, בואו רק נזכיר את מה שראינו במשנה, שיחד עם קורבן תודה מביאים ארבעה סוגים של לחמים או מנחות, 10 מכל סוג, ובואו נפרט מה הסוגים, אני קורא את זה בלשון התורה, אנחנו בויקרא ז', מפסוק י' ב' והלאה, אז הסוג הראשון זה חלות מצות בלולות בשמן, הסוג השני זה ורקיקי מצות משוחים בשמן, עוד שני נסביר הכל, הסוג השלישי וסולת מורבכת חלות בלולות בשמן, וסוג רביעי על חלות לחם חמץ יקריב קורבנו. אלה הסוגים, עכשיו נפרט טיפה, אז הסוג הראשון כאמור חלות מצות בלולות בשמן, זה אומר שהוא מערבב שמן עם סולת ואופה. הסוג השני הוא רקיקי מצות משוחים בשמן, זה אומר שהוא לא בולל את הסולת עם השמן, אלא הוא בולל סולת עם מים ואופה, ורק אחרי זה מושך את זה בשמן. אז שוב, בראשון הוא מערבב את הסולת עם השמן עצמו, בשני הוא עושה את זה עם מים ורק אחרי זה מושך בשמן. הסוג השלישי וסולת מורבכת חלות בלולות בשמן, הכוונה היא כמו בסוג הקודם, הוא מכין חלה רק עם סולת ומים, מים רותחים, ואחר כך הוא לא מושך בשמן, אלא מתגן בשמן ובהרבה שמן, בפי שניים משני הסוגים הראשונים, זה הסוג השלישי, מורבכת חלות בלולות בשמן, וסוג רביעי ואחרון זה חלות לחם חמץ, זה מים עם סולת בלי שמן בכלל, אלה ארבעת הסוגים, כששלושת הראשונים הם מצה ולא חמץ, ורק הסוג הרביעי הוא חמץ, והזכרנו שהשיעורים שלהם הם שונים, שבשלושת הראשונים כל השלושים חלות ביחד הם 10 עשרונים, זה אומר שכל חלה בפני עצמה 10 חלקי 30, זה שליש עשרון, אלה שלושת הסוגים הראשונים, המצות, והסוג הרביעי החמץ, גם הוא, למרות שהוא רק 10, גם הוא 10 עשרונים. אז אצלו כל חלה היא עשירית מזה, כלומר עשרון אחד. אז שוב, 30 המצות, כל אחת בפני עצמה היא שליש עשרון, לעומת זאת 10 חלות לא תחמץ, כל אחד יסורון שלם, ועד כאן התזכורות. ובשביל המשך השיעור, כדאי כן לנסות לזכור את שלושת הסוגים הראשונים, אז אני חוזר אליהם עוד פעם אחת. הסוג הראשון, חלות מצות בלולות בשמן, שהוא ממש מערבב את השמן עם הסולת והזופה. הסוג השני הוא רקיקי מצות משוחים בשמן, אז הוא עושה את זה רק עם מים, ורק אחרי זה מושך בשמן. והסוג השלישי, וסולת מורבכת, הוא גם עושה רק עם מים, ואחרי זה מתגן בשמן. אלה שלושת הסוגים, תנסו לזכור, ועכשיו בוא נתחיל את השיעור. אז החלק הראשון, זה אגב זה שדיברנו על קורבן תודה, נדבר על עוד שני סוגי קורבנות שגם הם באים עם לחמים, וזה קורבנות המילואים וקורבנות הנזיר, ונראה סעיף נפרד על כל אחד. אז לגבי קורבנות המילואים, שזה הקורבנות שעשו בשבעת ימי המילואים שלפני היום השמיני, שאז חנכו את המשכן, אז כל יום הביאו פר לחטאת, אי לעולה, אי למילואים, אבל יחד איתם הביאו גם לחמים, כמו לחמי התודה, אבל במקום 4 סוגים, הביאו רק 3 סוגים. כלומר, את 3 הראשונים, גם כאן 10 לחמים מכל סוג, ובלי הסוג הרביעי שהוא החמץ. זה המשנה, ועכשיו על זה נראה שני דיונים. דיון אחד, זה מה המקור שזה באמת מה שהביאו במילואים שלושת הסוגים הראשונים. אז נסתכל בשמות כ"ט בפרשת תצווה, כתוב כך. ולחם מצות וחלות מצות בלולות בשמן ורקיקי מצות משוחים בשמן. זה מה שכתוב שם. אז ברור מהפסוקים שיש כאן 3 סוגים, ומתוכם בשניים מהם גם ברור במה מדובר. וזה וחלות מצות בלולות בשמן, שזה הסוג הראשון שלנו, שממש בוללים את הסולת עם השמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן, שזה הסוג השני, שאופים ורקיקי. רק אז אופים בשמן. אז זה שמביאים את הסוג הראשון והשני של קורבן תודה, זה ברור. השאלה היא, מה זה מה שמוזכר בתחילת הפסוק, ולחם מצות? איך המשנה שלנו הגיעה לזה, שהדבר הזה זה הסוג השלישי של תודה, כלומר מורבכת, שאחרי זה מתגנים בשמן? זאת השאלה, ולגבי זה יש 2 הסברים. רב חמה בר גוריא אומר, באמת בפסוק בפרשת תצווה זה לא ברור, אבל יש פסוק מקביל בפרשת צו, כשקימו את זה בפועל, ושם זה כן ברור, כתוב בויקרא ח' פסוק ו', ומסה למצות אשר לפני השם לקח חלת מצה אחת, שזה הסוג הראשון, וחלת לחם שמן אחת, שזה בעצם המורבכת, הסוג השלישי, שזה מה שחיפשנו, ורקיק אחד, שזה הסוג השני, רקיקים. אז הנה מצאנו, כאן זה מפורש, שיש גם את הסוג השלישי של מורבכת, שמתוגנת בשמן, זה נקרא כאן וחלת לחם שמן אחת. זה רב חמה באגוריה, אבל מתקיף את זה רב אביה, גם שם בפרשת צו זה לא כזה ברור. מי אמר לך שחלת לחם שמן זה הסוג השלישי, שהוא קודם אופה עם מים ורק אחרי זה מתגן בשמן? אולי זה אנטה דמישך שזה שהוא לא אופה קודם, אלא ישר מתגן תעיסה בשמן, ולכן אין מכאן ראיה שזה בעצם הסוג השלישי, ולכן אנחנו עוברים למקור השני. המקור השני זה של רבי טבלה, והוא לומד את זה ממנחה אחרת לגמרי, וזה מנחת חינוך. מנחת חינוך זה מנחה שכל כהן עקרונית מביא פעם אחת בחיים, וזה ביום הראשון שהוא מתחיל לעבוד, אז הוא מביא מנחת חינוך, ועוד מעט נוכיח שהמנחה הזאת היא מורבכת, וממילא אומר רבי טבלה שאם ביום הראשון שכהן עובד הוא מביא מנחה מורבכת, אז מן הסתם בשבעת ימי המילואים, כשזה בעצם ההתחלה של כל הכהנים בעולם, גם שם בטח אחת המנחות הייתה מורבכת, וממילא כנראה שזה הכוונה שהלחם השלישי שם זה בעצם הסוג השלישי של קורבן תודה, כלומר מורבכת, וזה המקור שבמילואים מביאים גם את הסוג השלישי ממנחת חינוך. אז זה המקור שלו, ועכשיו רק נפתח סוגריים ונראה מה המקור שבאמת במנחת חינוך מביאים מורבכת. אז זה כתוב בויקרא, נקרא את פסוקים י' ג' י' ד', זה קורבן אהרון ובניו אשר יקריבו להשם ביום הימשך אותו, עשירית היפה סולת מנחת תמיד, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב, על מחוות בשמן תעשה מורבכת תביאנה וכו'. אלה הפסוקים, והגמרא אומרת שבפסוקים האלו בעצם יש שני סוגים של מנחות. סוג אחד זה מנחת חביתין, שזה מה שהכהן הגדול מביא כל יום, כשחצי מהיסרון הוא מביא בבוקר וחצי בערב, ורואים את זה בפסוק, כי הפסוק מדבר על אהרון, שהוא הכהן הגדול, וביום הימשך אותו, כלומר הוא משוח, כלומר הוא כהן גדול, וכתוב שהוא מביא מחציתה בבוקר ומחציתה בערב, ועל זה כתוב גם מורבכת. זו מנחה אחת שיש כאן בפסוקים. המנחה השנייה, שהיא הנושא שלנו, זה מנחת חינוך, ואיך יודעים שגם היא מופיעה כאן? כי לא כתוב כאן רק אהרון, אלא כתוב אהרון ובניו, כלומר יש כאן גם קורבן שהבנים מביאים, מי שלא כהן גדול, וגם הם מביאים בדיוק את אותה מנחה מורבכת בפעם הראשונה שמתחילים לעבוד. ואיך יודעים שהמורבכת מתייחס גם אליהם? כי הפסוק ערבב כאן יחד את אהרון ובניו, ורק אחרי זה כתב ביום ימשך אותו, אפילו שהבנים לא משוחים, אלא שהפסוק רצה לומר שהם ביחד שני מביאים את אותה מנחה מורבכת. זה המקור שמנחת חינוך היא מורבכת, ומכאן כאמור למד רבי טבלה שגם במילואים בפעם הראשונה שכל הכהנים עבדו גם יש מנחה מורבכת, כלומר הסוג השלישי של לחמי התודה. אלה היו שני המקורות לסוג השלישי, ובזה הגענו לשליש התחתון של עמוד א', ועד כאן בעצם עיקר הסעיף הראשון, שבסעיף הזה פשוט אמרנו שבמילואים הביאו את שלושת הסוגים הראשונים של הלחמים של קורבן תודה, כשהראשון והשני מפורשים בפסוקים, השלישי שזה מורבכת, זה פחות מפורש, אז הבאנו שני מקורות מאיפה, או מהקבלה בין הפסוקים בין שמות לויקרא, או שלומדים את זה ממנחת חינוך שגם היא הייתה מורבכת. עכשיו, בסוגריים, כאמור בשליש התחתון, כיוון שכבר דיברנו על מנחת חינוך, אז נעיר על זה שתי הערות. הערה אחת אומר רב חיסטה, שגם כשכהן אדיוט מתמנה להיות כהן גדול, אז ביום הראשון שלו הוא גם מביא שוב מנחת חינוך, כך שבעצם יוצא שביום הראשון שלו הוא יביא פעמיים מנחה מורבכת. הוא גם יביא אותה בתור מנחת חינוך, והוא גם יביא אותה בתור מנחת חביתין, כי הוא עכשיו הכהן הגדול, והוא מביא כל יום מנחת חביתין. זה מה שאומר רב חיסטה, הוא יביא פעמיים. עכשיו, מוסיף על זה מר בר רבשי, על פי אותו היגיון, אם יצא מקרה שמינו איזה שהוא כהן להיות כהן גדול, עוד לפני שהוא בכלל אי פעם הספיק לעבוד במקדש בתור כהן אדיוט, פשוט הצניחו אותו מבחוץ להיות ישר כהן גדול, אז ביום הזה שבו הוא מתחיל, אז הוא יביא שלוש פעמים את אותה מנחה. כי הוא גם יביא מנחת חינוך על זה שהוא נהיה כהן הדיוט, והוא גם יביא על זה שהוא נהיה כהן גדול, כלומר, אם לא נבלעים אחד בשני, צריך להביא על כל אחד מהם בנפרד, והוא גם יביא את מנחת החביתין הראשונה שלו, אז שלוש פעמים הוא יביא בעצם את אותה מנחה. עד כאן הערה בסוגריים לגבי מנחת חינוך עם מקרים שמביאים כמה מהם, ועד כאן הסעיף הראשון של החלק הראשון, המקורות שהמנחות שבאים יחד עם קורבנות המילואים הם בעצם שלושת הסוגים הראשונים של קורבן תודה. הסעיף השני, זה כבר 8 שורות לפני סוף עמוד א', זה לגבי נזיר, שגם הוא, יחד עם הקורבנות שהוא מביא, גם מביא חלות, וגם הם מתוך החלות של קורבנות תודה, אבל לא 4 סוגים וגם לא 3 סוגים, אלא רק 2 הסוגים הראשונים. איפה רואים את זה? ממש מפורש, במדבר ו', פסוק ט' ו', וסל מצות סולת, זה מין כותרת, ואז התורה מפרטת, חלות בלולות בשמן, זה הסוג הראשון, שממש בלולים עם השמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן, שזה, כידוע, הסוג השני. אז מפורש שאלה שני הסוגים שהוא מביא, על זה אין מה לדבר. מה שכן יש מה לדבר זה לגבי השיעור של אותם חלות. נזכיר שבתודה ל-30 החלות מהסוג הראשון, השני והשלישי, הכל ביחד היה שיעור של 10 עשרונות, שזה גם שווה ל-15 קבין ירושלמית. לא ניכנס מה זה אומר, זה שתי אפשרויות להגדיר את אותו נפח, שוב, 10 עשרונות וגם 15 קבין ירושלמית. זה בקורבן תודה, 30 החלות של שלושת הסוגים הראשונים. עכשיו, ממל אומרת המשנה, כיוון שנזיר לא מביא את כל שלושת הסוגים, אלא רק 2 מתוכם, גם כן 10 מכל סוג, אז הוא בעצם מביא שני שליש, ומחדש את המשנה שהשיעור של כל חלה זה בדיוק כמו בתודה. וממילא, כיוון שהוא מביא רק שני שליש מהכמות, אז זה גם שני שליש מהשיעור. אז שני שליש של 10 עשרונות זה 6 עשרונות ושני שליש, ושני שליש של 15 קבין ירושלמית זה 10 קבין ירושלמית. זה מה שאומרת המשנה, השיעור של כל אחת מהחלות הוא אותו דבר, וממילא, כיוון שהוא מביא שני שליש מהכמות, אז זה גם שני שליש מהשיעור. זה במשנה, אבל עכשיו נראה ברייתא, תנו רבנן, למצוא מה המקור שבאמת זה אותו שיעור. מי אמר? אולי מביאים חלות יותר גדולות או יותר קטנות. אז אומרת הברייתא, לומדים את זה מקורבן תודה. כי נזכיר, בתחילת השיעור קראנו את הפסוקים של החלות השונות בקורבן תודה. מה שלא קראנו זה את הפתיחה ואת הסוף. הפתיחה זה אם על תודה יקריבנו, ואז התורה מפרטת את ארבעת הסוגים, ואז הסיום זה על זבח תודת שלמיו. והסיום לכאורה מיותר, הרי כבר כתוב על תודה יקריבנו. למה בסוף כתוב עוד פעם על זבח תודת שלמיו? מסבירה הברייתא, זה בא ללמד שלא רק בתודה מביאים חלות בשיעור הזה, אלא גם בעוד שלמים, וזה בשלמי נזיר, גם שם השיעור של כל חלה בפני עצמה הוא בדיוק כמו בתודה. זה הברייתא. עכשיו, מקשה הברייתא על עצמה, אם אתה אומר שזה כמו תודה, אז למה אתה אומר שזה רק לגבי השיעור? אולי זה גם לגבי המספר? ושנזיר יביא את כל שלושת הסוגים הראשונים של קורבן תודה, ולא רק שניים. עכשיו, אמנם בנזיר כתוב רק שתיים, אבל אולי תלמד בכל זאת מהלימוד הזה, שהוא מביא את כל השלוש. עכשיו, רק נעיר בסוגריים, למה אני אומר את כל השלוש ולא את כל הארבע של תודה? כי זה שהוא לא מביא את הרביעי, שזה החמץ, זה ברור. כי כתוב בנזיר וסל מצות, סולת. אז ברור שזה מצה ולא חמץ, אבל לפחות שיביא את כל שלושת הסוגים שהם מצות. זאת השאלה של הברייתא על עצמה, ולזה נראה שתי תשובות. כששתי התשובות בנויות לזה שכמו שהרגע קראנו, כתוב וסל מצות סולת, ואז יש את הפירוט, אז התשובה הראשונה זה בברייתא עצמה, היא אומרת, נכון ששלושת הסוגים הם מצות, אבל אם מסתכל בפסוקים של תודה, רק על שני הסוגים הראשונים כתוב במפורש את המילה מצות. בראשון כתוב חלות מצות, בלולות בשמן, בשני כתוב ורקיקי מצות משוחים בשמן, לעומת זאת בסוג השלישי, אמנם זה מצה, אבל זה לא כתוב. כתוב וסולת מורבכת חלות בלולות בשמן. וממילא, כיוון שבנזיר כתוב כתוב וסל מצות, אז לומדים מכאן שאנחנו לומדים מתודה רק את אלו שכתוב עליהם במפורש שהם מצות, וזה שני הסוגים הראשונים. זה הסבר של הברייתא עצמה, לפי איך שרב פאפה מסביר את זה, זו תשובה אחת. תשובה שנייה בברייתא אחרת, דבר רבי ישמעאל אומר שיש כאן כלל ופרט. הכלל זה הכותרת כמו שקראנו וסל מצות סולת, ואז יש אחרי זה את שני הפרטים, חלות בלולות בשמן ורקיקי מצות משוחים בשמן, ואומר כיוון שיש כלל ופרט, אז אתה לא יכול להגיד לא נורא נוסיף עוד פרט, לא. ברגע שיש כלל ופרט, אז אין בכלל אלא מה שבפרט, ולכן זה רק שני הסוגים אלו, ולא יותר, וכל מה שלומדים מתודה, זה לא להוסיף עוד סוג, אלא רק לגבי השיעור, שמותו שיעור של חלה, כמו שאמרנו, ועד כאן הסעיף השני של החלק הראשון, ראינו מה המקור שבנזיר הוא מביא את שני הסוגים הראשונים, ומה המקור שזה אותו שיעור כמו בתודה, לומדים את זה מתודה, ולמה בכל זאת לא לומדים מתודה גם להוסיף את הסוג השלישי, או כי לא מפורש עליו שהוא מצא, או כי יש כאן כלל ופרט ואין בכלל אלא מה שבפרט. ובזה סיימנו את החלק הראשון, הגענו למשנה בעמוד ב'. ורגע לפני שנראה את המשנה, רק נזכיר שאין לנו איך לפרסם את השיעורים בלעדיכם, בבקשה תעזרו לנו לשלוח את השיעור לחברים בדרך שבה אתם שומעים את השיעור, ובואו נתחיל את החלק השני. אז אומרת המשנה שהלחמים של קורבן התודה מתקדשים כששוחטים את התודה. כלומר, כמו כל המנחות, בהתחלה הלחמים הם רק קדושת דמים, ובשביל שיהפכו לקדושת הגוף הם צריכים כלי שרת. אז בדרך כלל במנחות מכניסים אותם לכלי שרת, וזה מה שמקדש אותם בקדושת הגוף. בתודה לעומת זאת, מה שמקדש את הלחמים בקדושת הגוף, זה כלי שרת שלא נוגע בהם, אלא הוא נוגע בקורבן. כלומר, הסכין שזה כלי שרת, שוחט את הקורבן, וזה מה שמקדש את הלחמים. וכיוון שהקדושה שלהם תלויה בשחיטה, אז אומרת המשנה שבשביל שהם יתקדשו, אז בזמן השחיטה הם צריכים א' להיות בתוך החומה ולא מחוץ לה, וב' הם כבר צריכים להיות לחמים, כלומר לא עיסה, אלא שאפו אותם את כולם לפחות עד רמה של קרמו פניה, ורק אז אם שחטו זה מקדש אותם. זה מה שכתוב במשנה, הם צריכים להיות בתוך החומה וקרמו פניה בזמן השחיטה. ועכשיו בגמרא על זה נראה שלושה סעיפים, אחד לגבי שהם צריכים להיות בתוך החומה, השני לגבי שצריך לפחות קרמו פניה, והשלישי קצת בדרך אגב. אז סעיף ראשון, לגבי מה שאמרנו שהם צריכים להיות בתוך החומה, מה הכוונה? איזה חומה? אז ריש לקיש מחמיר ואומר שצריך דווקא בתוך חומת העזרה, ואילו רבי יוחנן מקל ואומר מספיק בתוך ירושלים. למה? אז ריש לקיש אומר שצריך בתוך העזרה, כי כתוב בסוף הפסוקים של הלחמים, שאת כל הלחמים האלה הוא עושה על זבח תודת של עמיו, וריש לקיש מבין שהמילה על זה בסמוך, זה צריך להיות סמוך למקום השחיטה, כלומר בעזרה, זה ריש לקיש. רבי יוחנן לעומת זאת אומר מספיק בתוך ירושלים, מה שנקרא בתוך חומת בית פגי, ואחרי זה יש גם ברייתא כמותו, כי לדעתו על זה לאו דווקא סמוך, ולכן לא צריך בעזרה. עוד מעט נסביר למה כן צריך בירושלים. בכל אופן, זאת המחלוקת, לריש לקיש על זה בסמוך בתוך העזרה, ולרבי יוחנן זה לאו דווקא. זאת המחלוקת אצלנו, ועכשיו מקשה על זה הגמרא, למה צריכים לומר את המחלוקת? הרי הם נחלקו בדיוק באותה מחלוקת, בנושא אחר לגמרי, לגבי שחיטת קורבן פסח, שגם שם כתוב את המילה על, כתוב בשמות כף ג', לא תסבח על חמץ דם זבחי, כלומר אסור של השוחט או זורק הדם, או מישהו מהחבורה יהיה לו חמץ בזמן שחיטת הפסח, וגם שם נחלקו מה זה המילה על חמץ, שלפי ריש לקיש, שם זה יוצא דווקא כולה, שהאיסור זה דווקא אם החמץ הוא סמוך אליו, כלומר בתוך העזרה, ואילו לרב יוחנן האיסור הוא בכל מקום. אז יוצא שזה בדיוק אותה מחלוקת. ריש לקיש בשני המקומות, גם בלחמי התודה וגם בחמץ בשחיטת פסח, אומר שעל זה דווקא בסמוך, ואילו רבי יוחנן בשני המקומות אומר שזה בכל מקום. עכשיו, אמנם אצלנו בלחמי התודה הוא כן מצריך שזה בתוך ירושלים, אבל זה לא כי המילה על זה בתוך ירושלים, אלא פשוט כי קודשים קלים צריכים להיות בתוך ירושלים. אבל מבחינת המילה על זה בכל מקום. אז למה צריך להשמיע את המחלוקת שלהם פעמיים, גם בתודה וגם שם בחמץ? זאת השאלה. עונה הגמרא, יש צריכותה. כי במקרה של תודה, יותר מסתבר כריש לקיש שעל זה בסמוך, כי הרי שם הנושא זה שהשחיטה של התודה מקדשת את הלחמים, והרי בדרך כלל בשביל לקדש מנחה, צמים את המנחה ממש בתוך כלי השרת, אז הגיוני שגם כאן, לפחות שזה יהיה סמוך לכלי, כלומר לסכין, שמקדש אותם. אז שוב, בתודה יותר מסתבר כריש לקיש שעל זה כן בסמוך, ואילו באיסור חמץ, יותר מסתבר כרבי יוחנן שעל זה לא בסמוך, כי שם זה לא קשור לקידוש של משהו, אלא פשוט לאיסור. ואיסורין לאו דווקא קשורים למקום מסוים, וממילא כיוון שכאן מסתבר כך וכאן מסתבר כך, צריך להשמיע לנו שבאמת הם נחלקו גם כאן וגם כאן. זאת הצריכותה. ועד כאן הסעיף הראשון. בחלק השני דיברנו על הצורך שהלחמים יהיו בתוך החומה, האם הכוונה היא בתוך העזרה או בתוך ירושלים. בסעיף השני, קצת מעל אמצע עמוד ב', נדבר על התנאי השני שאמרנו שבזמן שחיטת התודה, הלחמים צריכים להיות לפחות ברמת אפייה של קרמו פניה. ועכשיו לגבי זה נראה שני דברים. א', מה המקור לזה? אז פשוט מהפסוקים של קורבן תודה, על חלות לחם חמץ יקריב קורבנו, על זבח תודת של עמיו, והגמרה לומדת מכאן שלושה דברים, שהראשון זה מה שאנחנו מחפשים, דבר ראשון זה עצם זה שקוראים לזה חלות, אז מכאן שצריך שיקרמו פניה, כי לפני זה זה עוד לא נקרא קלה, אלא זה סתם בצק. זה מה שחיפשנו, אבל כמור נראה מכאן עוד שני דינים. אז הדין השני, מזה שכתוב יקריב קורבנו על זבח, לומדים מכאן את הדין של המשנה שלנו, שמה שמקדש את החלה זה הזבח, כלומר השחיטה, זה דין שני. דין שלישי, מזה שכתוב זבח תודת, לומדים שהלחמים מתקדשים רק אם שחטו את התודה לשם תודה. ועד כאן הדבר הראשון, ראינו את המקור שצריך שיקרמו פניה, וראינו עוד שני מקורות לדינים נוספים. הדבר השני, תנו רבנן, ברייתא, ששם נראה בעצם את אותו דין. עכשיו, הברייתא לא מדברת על תודה, אלא על מצה בפסח, והיא מחדשת שלא צריך שהמצה תהיה אפויה לגמרי, יכולה להיות אפויה גם רק ברמה של נע, ומה זה נע? זה שהיא לפחות אפויה ברמה כזאת, שאם פורסים אותה, אין חוטים של בצק שמחברים את שני החצאים. עכשיו, זה שם לגבי מצה בפסח, אבל בא רבא ומחדש, וכן לעניין לחמי התודה. כלומר, שבעצם הרמה הזאת של שלא יהיו חוטים שמחברים את הבצק, זה בעצם אותה רמה שעליה דיברנו במשנה שלנו, של קרמו פניה, זה המינימום אפייה, לא צריך יותר מזה. עכשיו שואלת הגמרא על רבא, מה החידוש? ברור שמצה בפסח ולחמי התודה זה אותה רמת אפייה, כי הרי בשניהם כתוב לחם. עונה הגמרא, היינו חושבים שאולי זה לא אותה רמה, שאולי בתודה צריך קצת יותר, כי כתוב והקריב ממנו אחד מכל קורבן, וכשזה אפוי רק באותה רמה של נע, אז אמנם קרמו פניה ואין חוטים, אבל עדיין אם הוא יחזיק את הלחם, יכול להיות שחצי מזה פתאום יתפרק לו בידיים, כי זה עדיין עוד לא ממש אפוי, אז אולי מצב כזה לא נקרא אחד, כמה שמלן שזה כן מספיק. כלומר שוב, שמה שכתוב אצלנו קרמו פניה, זה בעצם אותה רמה של נע, שאם מפרקים את זה אין חוטים של בצק בין שני החצאים, זה מספיק, ועד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי קצת מתחת לאמצע עמוד ב', פחות קשור למשנה, יותר באופן כללי לגבי לחמי התודה, וזה מה אם הוא הקדיש 80 לחמי תודה במקום 40. אז בזה יש מחלוקת. חזקי אומר שפשוט קדשו 40 מתוך ה-80, וכיוון שלא יודעים איזה 40, אז מספק צריך לנהוג קדושה בכולם. רבי יוחנן אומר ששום דבר לא קדש. אז שוב, חזקי קדשו 40 מתוך 80, רבי יוחנן אומר כלום. ועכשיו נראה שני הסברים למחלוקת. הסבר אחד, אומר רבי זרע, שבאמת אין כאן איזה מחלוקת עקרונית ביניהם. לגב לגבי הקרונות הם מסכימים, וזה ששני הם מסכימים שאם ברור לנו שהוא התכוון לקורבן גדול, כלומר הוא התכוון באמת להקדיש את כל השמונים, למשל שהוא אמר זה לא יהיה קדוש אלא אם כן כל השמונים יקדשו, אז ברור שכלום לא קדוש, כי אי אפשר להקדיש יותר מ-40, זה מצד אחד כולם מסכימים, מצד שני גם כולם מסכימים, שאם ברור שהוא באמת התכוון רק ל-40, ואת השאר הוא רק הקדיש לאחריות, כלומר שאם חלק ילכו לאיבוד, אז יהיה לו עוד, אבל הוא בעצם אמר, אני מקדיש רק 40 מתוך ה-80, אז כולם מסכימים שבאמת 40 כן קדושים, וכיוון שלא יודעים איזה, אז צריך לנהוג מספק בהכל, עד כאן כולם מסכימים. כל המחלוקת היא שהוא לא אמר בפירוש למה הוא התכוון, אלא הוא אמר בסתם, והם פשוט החלקו למה הוא התכוון. לפי חזקיה, בסתם הוא התכוון לאחריות, כלומר ל-40 והשאר אחריות, ולכן 40 קדושים, ואילו לרבי יוחנן הוא התכוון לקורבן גדול, כלומר להכל, ולכן כלום לא קדוש. עד כאן ההסבר של רבי זעירא. אביה ורב פאפה לעומת זאת אומרים שכן יש כאן מחלוקת עקרונית, וזה שבאמת כאן מדובר שהוא התכוון לקורבן גדול, או כי הוא אמר בפירוש, או שזה היה בסתם, אבל הם מניחים שסתם זה בעצם שהוא התכוון לקורבן גדול, ובכל זאת אפילו שהוא התכוון ל-80, הם נחלקו האם 40 יקדשו או שכלום. ומה המחלוקת? אז חיזקיה אומר ש-40, כי אפילו שהמקדש התכוון ל-80, בכל זאת לכלי שרת כאן יש כוח מיוחד לקדש אפילו שלא מדעתו, כלומר הוא התכוון ל-80 שאין דבר כזה, אבל הכלי מקדש כביכול על דעת עצמו את ה-40 כמו שצריך, זה דעת חיזקיה ולכן ה-40 קדושים. רבי יוחנן לעומת זאת אומר, מה פתאום, הכלי שרת כאן לא מקדש שלא מדעתו, ולכן שום דבר כאן לא יהיה קדוש. זה הסבר למחלוקת גם לאביי וגם לרב פאפה, אבל בכל זאת יש הבדל קטן ביניהם לגבי באיזה כלים נחלקו חזקיה ורבי יוחנן. אביי אומר שזאת מחלוקת כללית לגבי כלי שרת, האם כלי שרת מקדשים שלא מדעתו או שלא. רב פאפה לעומת זאת אומר שזו מחלוקת רק כאן לגבי הסכין, ואילו לגבי שאר כלי שרת, אז כאן יש שתי גרסות. מה רב פאפה אמר? גרסה אחת זה שבשאר כלי שרת הם שני מסכימים שזה כן מקדש לא מדעתו, ורק כאן לגבי הסכין הם נחלקו, כי אומר רבי יוחנן, הסכין היא יותר חלשה משאר כלי שרת, כי אין לה תוך, אין לה כלי קיבול, ולכן כאן לפי רבי יוחנן זה לא מקדש לא מדעתו, ואילו לחזקיה גם כאן כן, זאת גרסה אחת. גרסה שנייה בדיוק הפוך, שבשאר כלי שרת שני מסכימים שזה לא מקדש לא מדעתו, ורק כאן בסכין הם נחלקו, כי אומר חזקיה, סכין יש לה דווקא כוח יותר משאר כלי שרת, כי עובדה שהיא מצליחה לקדש אפילו שאין לה תוך, כלומר אין לה בית קיבול, לכן היא גם מצליחה לקדש שלא מדעתו, ואילו רבי יוחנן אומר לא נכון, זה כמו שאר כלי שרת, שזה לא מקדש שלא מדעתו. זה ההבדל בין אביי לרב פאפה, עם שתי הגרסאות ורב פאפה. ועד כאן הסעיף השלישי בחלק השלישי לגבי כשהוא הקדיש 80 במקום 40, ששוב לחזקיה 40 יקדשו, לרבי יוחנן כלום. רבי זעירא הסביר שזה פשוט מחלוקת למה הוא התכוון, ל-80 או רק ל-40. אביי ורב פאפה הסבירו שברור שהוא התכוון ל-80, והשאלה היא האם הכלי כאן יכול לקדש אפילו שלא מדעתו. ובזה הגענו למשנה בסוף עמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון, אחרי שאתמול ראינו את ארבעת סוגי הלחמי התודה ואת השיעור שלהם, אז היום דיברנו על עוד שני קורבנות שבאים עם לחמים, וזה בקורבנות המילואים ובקורבנות הנזיר. אז לגבי קורבנות המילואים, אמרנו שבאים עם שלושת הסוגים הראשונים של לחמי התודה, כשהשניים הראשונים מפורשים בפסוקים. הבעיה זה עם הסוג השלישי, שלא ברור מה המקור, שזה בעצם הסוג השלישי של לחמי התודה, כלומר מורבכת. אז ראינו לזה שני מקורות. רב חמא בר גורי למד את זה מהקבלה בין הפסוק בשמות לפסוק בויקרא לגבי המילואים, שבשמות אמנם רק כתוב ולחם מצות, שזה לא ברור, אבל בויקרא כתוב וחלת לחם שמן אחת, והוא מבין שהכוונה היא למורבכת. אבל מתקיף רב אביה, זה לא מספיק ברור שזה מורבכת, אלא מקור שני זה רבי טבלה, שהוא לומד את זה ממנחת חינוך, שאם ממנחת חינוך מביא מורבכת, אז מן הסתם גם במילואים זה בעצם הסוג השלישי. ומניין שבמנחת חינוך מביא מורבכת, אז הוא מביא פסוק שבתוכו מורבבים בעצם שתי מנחות, וזה מנחת חינוך ומנחת חביתין, ועל שתיהם כתוב מורבכת. ואגב, כיוון שדיברנו כבר על מנחת חינוך, אז ראינו שמביאים את זה לא רק שמתמנים לכהן הדיוט, אלא גם כשמתמנים לכהן גדול, ואם הוא התמנה להיות ישר כהן גדול, אז הוא בעצם מביא שלוש, גם על כהן הדיוט, גם על כהן גדול, וגם כמנחת חביתין הראשונה שלו. ועד כאן הסעיף הראשון, המקור שבמילואים מביאים את שלושת הסוגים הראשונים. הסעיף השני היה שבקורבנות הנזיר מביאים את שני הסוגים הראשונים. ראינו שבפסוקים זה מפורש, החידוש הוא שהם באותו שיעור, באותו גודל של הקורבנות תודה. מה המקור לזה? אומרת הברייתא, לומדים את זה מהלחמים של קורבן תודה, שבסוף כתוב שם על זבח תודת שלמיו, שזה מיותר, אלא זה מלמד על שלמים אחרים, וזה שלמי נזיר. עכשיו, מקשה הברייתא, אם כן, אז תלמד מתודה לנזיר שיביאו את כל שלושת הסוגים של המצות, ולא רק את השניים הראשונים. אז לזה ראינו שני הסברים, או כי כתוב בנזיר וסל מצות, אז מכאן שמביאים רק את השני סוגים שלם מפורש בתורה שזה מצא, או כי זה בעצם כלל ופרט, וסל מצות סולת זה כלל, אחרי זה הפירוט של החלות זה הפרט, וממילא אין בכלל אלא מה שבפרט, כלומר רק שני סוגים ולא הסוג השלישי. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני ראינו את המשנה הבאה שהלחמים של התודה מתקדשים על ידי שחיטת התודה, ולכן רק אם הם מוכנים, כלומר הם בתוך החומה והם כבר רפואים מספיק ברמה של קרמו פניה בזמן השחיטה, אז הם מתקדשים. זה במשנה, ובגמרה ראינו שלושה סעיפים. סעיף ראשון, מה זה בתוך החומה? אז ריש לקיש אומר בתוך הזרה, כי כתוב על זה וחתודת שלמה, ועל זה בסמוך. ואילו רבי יוחנן אומר, לא נכון, על זה לא בסמוך ולא צריך בהזרה. אומנם כן צריך בירושלים, כי זה קודשים קלים, אבל לא צריך בהזרה. זה המחלוקת, ושאלנו הרי אם נחלקו בזה כבר לגבי מי שיש לו חמץ בזמן שחיטת הפסח, והסברנו למה צריך את שתי המחלקות, כי שם יותר מסתבר לומר שלא צריך סמוך, ואצלנו יותר מסתבר לומר שצריך סמוך, ולכן צריך להשמיע שנחלקו בשניהם. זה סעיף ראשון. סעיף שני, אמרנו שגם צריך שיקרמו פניה, וראינו שני דברים, א', המקור לזה, כי כתוב חלות, וחלות זה שלפחות קרמו פניה, וראינו ברייתא לגבי מצה בפסח, שצריך שזה יהיה רמת אפייה כזאת, שאם הוא חוצה חתיכה לא יהיו חוטים של בצק ביניהם, ואמר רבא שזה בעצם אותה רמת אפייה שאצלנו של קרמו פניה, ומה החידוש? היינו חושבים שאולי אצלנו צריך יותר, כי כתוב את המילה אחד, ואם הוא מחזיק רמה כזאת, אז יכול להתפרק לו ביד, אז אולי זה לא נקרא אחד, כמה שמלן שזה מספיק. זה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה מה אם הוא הקדיש 80 חלות במקום 40, חיזקי אמר שקדשו 40, רבי יוחנן אמר שלא קדש כלום, וראינו שני הסברים, רבי זרע אמר שהם פשוט נחלקו למה הוא התכוון כשהוא אמר 80. לפי חיזקי הוא התכוון באמת רק להקדיש 40 ולכן 40 כן קדושים, ואילו לרבי יוחנן הוא באמת התכוון לקורבן גדול, כלומר להכל, ולכן כלום לא קדוש. הסבר שני, אומרים אביי ורבא, מדובר שהוא כן התכוון לקורבן גדול, ובכל זאת, לפי חזקיה, 40 קדושים, כי הכלי שרת יכול לקדש כאן אפילו שלא מדעתו, ואילו לרבי יוחנן, זה לא יכול, זה הסבר השני, ובתוך הסבר הזה היינו מחלוקת לגבי איזה כלי שרת הם נחלקו לפי אביי בכל כלי שרת, לפי רב פאפה, דווקא כאן, בסכין, ואילו בשאר כלי שרת, ראינו שתי גרסאות, או ששם כולם מודיעים שכלי שרת כן מקדשים שלא מדעתו, או ששם כולם מודיעים שלא, כל טוב.